טוב, אנחנו בסעיף ד' ביראה, אחרי שעברנו כמה פסקאות כאלה מפוצצות. עכשיו יש לנו ציר של כמה וכמה פסקאות, כבר בסעיף הקודם ראינו את זה, שאיך היראה מקרינה, משפיעה על הבן אדם, ובעיקר הרב מתייחס למימד המזעזע והמהמם לפעמים שבעירה, כן? אלם בקום כזה, שהעירה, כשאתה באמת נכנסת בו עירת שמיים, יש בזה מימד משתק. והרב ככה, כמו סכין מנתחים, כירורגיה עדינה, הוא ככה בודק איפה זה טוב ואיפה זה בעייתי. וזה הדין. אין לזה אחד השמיות. גם עירת העונש. כן, לא רק עירת הרוממות. איפה, באיזה נקודה זה טוב, באיזה נקודה זה בעייתי, והרב יש לו תפיסה מאוד מורכבת פה. אז כל סעיף, הוא לא יספר לנו את הכל, אחרי 7-8 פסקאות כאלה, אז אנחנו נוכל לראות את כל המכלול. בסדר? תהיו סבלנים. טוב, אז בסעיף ד' הרב בעיקר מדבר על עירת שמיים שגורמת לאדם קצת חשדנות כלפי עצמו ופחד ממה שהוא מסוגל לעולל, כן? או מהנזקים שהוא עושה, או מהחטאים שלו, או מההשלכות של החטאים שלו, כן? מכוחות שקיימים בו. עירת שמיים פתאום שם לך מראה מוסרית מאוד מאוד חזקה, מסנברת לפעמים. ומה זה עושה לבן אדם? בסדר? תודה. היא תחילתה של הופעת עירת אלוהים על האדם הכללי והפרטי, כן, על אנושות באופן כללי ועל כל אחד באופן פרטי, מביאה אותו לידי שעמום ובטלנות. לא יודע אם זה שלילי, סתם, נראה. זה אחלה דבר שאמרו בבטלנות. טוב, עוד שנייה. אמרתי, זה יהיה מורכב. זאת אומרת, שעמום, הכוונה, אנחנו היום בסלנג שלנו, היום שעמום זה כאילו משעמם לי, לא יודע מה לעשות, לא עושים פה כלום. בדרך כלל, כשהרב כותב שעמום, ובכלל, בטלה מביאה לידי שעמום, כן? הכוונה היא שון שממה. זה הקשר המילולי. שממה זה כאילו אומר, בן אדם, יכול להיות אדם שהיה כישרוני, מלא כוחות, מלא אנרגיות, פתאום בבת אחת הוא מאבד את זה.
אבל איך זה קשור ליראה?
זה מאוד קשור, כי היראה יוצרת איזשהו פחד וחשדנות כלפי עצמו, ואז הוא פתאום משתתק. זאת אומרת, בוא נגיד, דוגמה פשוטה, אפילו כמעט הלכתית, כן? בן אדם היה מסמר הערב, פטיש חברתי, חובה לכל אירוע, כן? זה פה מדבר, צוחק, יוזם, זה בידורית מהלכת, בסדר? עכשיו פתאום הוא נפלה על אווירת שמיים. מה, אתה יודע מה זה דיבור, אתה יודע מה זה ליצנות, אתה יודע מה זה לשון הרע, אתה יודע מה זה מוציא שם רע, אתה יודע מה זה הלבנת פני ניבולי פה, עריות, מרגיני שחוק וקלות רות, בום, הכל נפלה, הכל כלול, כן? עכשיו פתאום, אתה אומר את המילה הזאת, אתה לא אומר את המילה הזאת, למה אמרת את המילה הזאת? אתה מוצא חן, אתה מרשים את הבנות, אתה מנסה להקנית אותו, אתה מפיל אותו, מתקבל בקלון חברו, מה התוצאה?
מרוב שהוא רגיל כאילו, הוא חסום, ואז בעצם באמת משתתק.
כן?
רגיל לזה.
אני אומר, העירת שמיים פתאום שם אותו רגע, עצור, עצור בצד, בדוק. עכשיו, זה דוגמה אחת, קטנה. זה קשור לכל עולם המחשבה של האדם, שפתאום אומר מה אתה יודע, מי אתה בכלל שיודע. גדולים ממך, חכמים ממך, הקדוש ברוך הוא. מה אתה, כל המחשבות שלך, זה קליפת השום בכלל. אפילו קליפת השום בלי ריח. מה אתה? ועכשיו אפשר ללכת פה, דברים שלנו, לפעמים האדם יש לו דברים שברורים. הוא היה טוב בדבר מסוים, טוב בספורט, היה טוב בזה, היה חזק בזה. פתאום, מה זה שווה? נו, אתה יודע להפקיע גול במספרת. איזה רעש בשמיים! בבת אחת, העירת שמיים יכולה כאילו לזעזע את כל הביטחון העצמי והתחושת ערך והזרימת החיים הרגילה של האדם. בבת אחת זה מין כאילו, רגע, חביבי, יש מערכת ערכים אחרת לגמרי, יש משקל אחר לגמרי לדברים, יש גם נזק בדברים שאתה... ואז מה שקורה, הנפש מתכווצת. התוצאה, מה שקוראים לזה, זה שעמום ובטלנות. שעמום ובטלנות זה לא סתם אחד שיושב בחדר על אוזניות. שעמום ובטלנות, הכוונה היא, זה מה שאומר, זה מין שממה וחוסר יוזמה, חוסר, אתה כבר לא יודע, אתה כבר חטפת מכל הצלעות, כאילו. אתה לא יודע אם כדאי לך לעשות את זה, כל דבר, זה. האישיות מגומגמת. אתה רואה הרבה פעמים, כידוע, שבין אישים בשלבים בוסריים שלהם, הם דמויות מגומגמות. לא באופן אישי, אף אחד, כן? לא יודע, פתאום הוא סגור על עצמו, פתאום... אני יש לי, המשפחה שלי מסתלבט עליי תמיד, אני מקווה שזה הושמד כבר מהארכיון המשפחתי, אבל יש, זה פשוט קטע, זה היה בת מצווה לאחותי, שתבינו לפני כמה שנים זה היה, והייתי בשנה ב' נראה לי, אולי אפילו שנה א', בשווה חברון. ואמרו לי, כן, הייתי שווה חברון. אני בטח הייתי שנה א', ואמרו לי, תכין דבר תורה לבר מצווה. עכשיו, הרבה פעמים זה קורה, אתה רואה, יכול, יש מצב שכשמיניסט הייתי שורק את הדבר תורה הזה. לא נראה לי, אבל נגיד. זאת אומרת, יכול להיות. עובר, תביא איזה רעיון יפה. עכשיו פתאום אתה בא, שבעה, הכל כבד כזה, הכל חשוב. כל דבר תורה זה דברי אלוקים חיים. וזה פה שם. הכנתי, קדחתי, חפרתי, פתחתי ספרים, אתה יודע, כאילו, זה ישיבה, אתה אומר, זה הזדמנות להקרין על המשפחה, את האור הגדול, מי חברון, מי עמק חברון, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. והתגמגמתי שם, מה שאני מתכוון זה שהאידאה האלוקית, כל הדודים מסתכלים, כאילו, מה קרה לילד? וזה מצולם, זה מה שמצחיק, אז תמיד אומרים לי את זה, כאילו, הידי לקי, מה, כאילו, זה... עכשיו, זה יש איזה תהליך מפחיד, כי אתה, כאילו כל האיכויות שהיו לך, התבלגנו, או נהיו מיותרות, או נהיו... ואתה כאילו פתאום באיזה עירת שמיים, והכל נהיה... עד שזה משתק אותך, אתה מגומגם, אתה כאילו... זו התוצאה ההכרחית כמעט, נראית שמיים, בסדר?
זה לא נורא לגמגם.
הוא עובד את רצונו, לא, 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 הוא עובד את רצונו, אבל לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. שוב, זה מצב, הרב מתאר פה תהליך בריא, כי באמת נראית שמיים נגע בלבבו. אם יראת שמיים, אם זה לא נגע בך, ואתה חי חיים כפולים, ואתה קצת יראת שמיים בימים, קצת בילויים בלילות, ולכיף, דווקא נחמד יראת שמיים, זה ככה, אנחנו קצת ערכים, קצת תרבות יהודית, בטח אוהב מאוד. אבל מי שבאמת זה נגע בו, פתאום אומר, באמת, יש אמת בעולם, יש השגחה אלוקית, יש תיקון, ויש חס ושלום. קלקול. אז פתאום כל צירים, אתה לא יודע בדיוק, הכל מתשטש, הכל מתבלבל, אתה לא יודע איפה אתה, אתה שזה ורטיגו כזה, אתה לא יודע. עובד את רצונו ואת עצמיות המהותיות שלו, לא יודע בדיוק מה האופי שלו, קצת מאבד שם. ושנגעה בו העירה רק בצדדי החיצוניים, לא הפכה את הפראות והרשעה הספוגה במהותו החומרנית, ובטבע הנפש התמאה הגנוזה בעומק שמרי החיים האנושיים, והרי ההופעה האלוהית שהיא לגמרי היפוך מכל הרשעה והנבלה, היא מבטלת אותה. וממילא נעשה האדם חלוש החיים, והציבוריות נעשית לקויה, אין אומץ ואין חפץ קבוע לשכלול, להכשרתם של החיים החברתיים. אני אסביר פה את המשפטים האלה, כי זה עוד איזה... הרב אומר, למה זה קורה בהתחלה? כי בהתחלה באמת, האדם בתחילת התיקון שלו. הוא עוד לא תיקן את המידות שלו, הוא עוד לא עידן את היצרים שלו, הוא עוד לא עבד על עצמו, עוד לא קידש כל מיני חלקי, כן? ויש פה, יש פה צדדים חייתיים, יש פה צדדים פראיים, כן? והיראה אומרת בצדק, תיזהר! עוד לא תיקנת, יש בתוכך, שוב, בהגזמה, יש בתוכך מפלצת, תיזהר! היא יכולה להתפרץ! הקול הזה הוא קול משבית, הוא קול שמאוד קשה. זה התולדה הראשונה בשלבים הראשונים, אני אתרגם את זה בפנים, כן? מפני שנגע בו העירה רק בצדדי החיצוניים, בגלל שהוא רק בהתחלה העירה רק פגעה בו, לא, עדיין הוא לא עשה את כל התהליך, היא לא הפכה, העירה עוד לא הפכה את הפראות והרשעה הספוגה במהותו החומרנית. עדיין ברוך השם, יש לו חומר, יש לו פראות, ועדיין בטבע הנפש התמאה הגנוזה בעומק שמרי החיים האנושיים, עדיין הפראות והרשעה האלה חיים וקיימים. ואז כשהוא נפגש עם ההופעה האלוהית שהיא ההפך מכל הרשעה והנבלה, אז הוא באמת נבל, כי יש בי את זה, אז מה אני עושה עם זה? אז אני צריך להשתתק, אני צריך להיזהר, אני צריך זה, אני צריך... זה יוצר מצב של איזה פאוזה, כאילו אני לא יודע, אני לא סומך על כלום, אני הרבה יותר מפחד, הרבה יותר חשדן, הרבה יותר זהיר, הרבה יותר מגומגם, הרבה יותר אססן, אני מתלבט על כל דבר. יש בזה משהו באמת שאתה לרגע אתה קצת מאבד את עצמך במובנים מסוימים, ובטח אם יש חברה שלמה כזאת, היא חברה שהציבוריות נעשית לקויה, אין אומץ, אנשים בלי אומץ ואין חפץ קבוע לשכלול, אין איזה דחיפה של התפתחות, כי תיזהר, מה אתה, אל תיזום יותר מדי כי אתה יכול ליפול לבור. טוב, מה עושים עכשיו? עכשיו אנחנו נגיד שנגע עירת אלוהים בלבבנו, ואנחנו שם, אנחנו באמת מרגישים את הקושי הזה, את הבלבול הזה שנוצר, בגלל שבאמת יש בתוכנו חלקים שעדיין תמאים, וחלקים שעדיין חומריים, וחלקים שעדיין השמרים תוססים בהם. והעירה אומרת לנו, ולכן שתוק, ולכן אל תעשה, ולכן אל תיגע, ואל תתערב בחברה, ואל תתעסק עם החומר, ואל ת... הרבה לא, מעט מאוד כן. אז מה עושים? אז הרב אומר ככה. אבל רוח האדם האמיץ, המכיר על פי נקודתו הפנימית, כי ההרגשה הזאת של עירת אלוהים היא הכל, כל החיים וכל הטוב, לא יעזוב את אוצרו. הרב קוק לוקח את היד, אומר לך, תשמע, זה מפחיד, זה מבהיל, אתה מרגיש שאתה מאבד החיים שלך, אתה מרגיש שאתה לא אתה, הסביבה שלך אומרת לך, בוא נראה, מה קרה לך אתה? אתה נראה חיוור, איפה היופי שהכרנו? איפה, מכירים את הניגונים האלה, כן? בוא, יאללה, תן, בוא איתנו פעם אחת לבר, תשב איתנו שוב, תן את הצחוק איתה, תביא את המכה שלך, פרוס איזה מישהי. תחזור לה, איפה אריה? אז זה הפיתוי, זה הקול החיצוני. אומר הרב, מי שהוא איש אמיץ, הוא דווקא זה שמכיר באיזה אינטואיציה פנימית, על פי נקודתו הפנימית, שההרגשה הזאת של יראת האלוהים היא הכל, שהוא הולך להרוויח עכשיו בגדול אוצר. אף על פי שהוא משלם על זה מחיר כבד עכשיו, בהווה, כן? עדיין ההרגשה הזאת היא הכל, כל החיים וכל הטוב, לא יעזוב את אוצרו. למה זה אוצר? כי יראת אלוהים היא תהפוך ותהיה התפיסת עולם שלך. רק עכשיו, כשהיא מתחילה להיכנס לך בעצמות, היא מזעזעת. והיא מערערת. והיא קצת אפילו שורפת שדות שהיו לך. אבל, זה ההתחלה. לאט לאט זה יתייצב. ולאט לאט גם אתה, זה ייצור בך שינויים. אתה תתעדן, אתה תתרקח, אתה גם תלמד איך לעבוד איתה, ואתה תחזור לחיים, אל תדאג, ואתה תחזור לעצמך גם. כן, אבל מר, זה לא רק איזה נחמה כזאת של כל ההתחלות קשות, יש בזה היגיון פנימי שבאמת הכנסת שחקן משמעותי לחיים שלך, קוראים לו הקדוש ברוך הוא, כן? וזה הכל, וזה האוצר הגדול, וברגע הראשון אתה לא נשאר לך מקום. זה כמו שאתה מרגיש שותף, פתאום אתה מגלה שהוא, מה אתה ישן במיטה שלי? כן? מה, לא סגרנו שאני ישן במיטה שלך? אתה כאילו בזה, ומה אתה שותה לי? ומה אתה אוכל לי? כאילו התחושה היא כאילו, וואו, אני מאבד שניטה על החיים שלי, אני... זה הרגע הראשון, אבל לאט לאט אתה תלמד, אתה תלמד איפה כן לשחרר, איפה לא, מה מסוכן ומה ממש לא מסוכן, איזה... יש משל מאוד יפה במוסר אביך, אתם מכירים את זה עם תיבת נוח? הרב מדמה שם תהליך דומה, שאדם מתחיל את עבודת השם שלו, כשהוא בונה את עירת שמיים, אז יש בחוץ מבול, הוא צריך להיכנס לתיבה, נקודה. וזה נורא להיכנס לתיבה. זה צינוק. מה? לא, עוד לפני המדרשים. עצם התיאור הזה, עולם שלם בשבילו, תחשבו על זה עכשיו כרגע סימבולית, לא סיפור, העולם נחרב לו, הוא צריך להיכנס לזה טבע, ולחיות שם שנה, והוא מאבד הרבה, והוא מסתכל מדי פעם לחלון, ומתגעגע לעולם שהיה, ומה קרה עם כל מה שהיה, וזה עצוב. זה קשה, זה מייסר, זה צינוק, זה כלא. התיבת נוח היא, זה מאוד פסטורלי, וציירים את זה בגן וזה, אבל זה צינוק, זה כלא, זה נורא. זהו, זה החיים שלך. זה פיסת, זה החיים שלך. לך מפה לשם, בבית מדרש, זהו, זה מה שיש לך בכל היום. מסה של החיים. אבל... אומר, הרב אומר, בנקודה מסוימת שהמבול נרגע והכל זה, אז אתה שולח את היונה. שולח את היונה, הרב, שוב, סמלית, הרב אומר, אתה מתחיל לשחרר מחדש את התעופה שלך, את האופי שלך, את זה, ואתה בודק. הקל הוא המים. תן לאיזה כישרון ככה לזרום. בודק אם אתה נכווה. אם אתה חוזר להרגלים הישנים, אם אתה נופל, אם אתה זה. אתה בודק. לשלב, הוא עוד לא יצא מהטבע. הוא בודק.
בודק מה?
בודק אם זה לא מפיל, אם אני עכשיו חוזר לאותם כישרונות שהתעסקתי בהם, אותם תחומי עניין, ולחומר, ולחברה, ולחיים, ולעבודה, והכל. כן? האם אני... חוזר בדיוק לאותה נקודה וטובע שוב במבול, או שלא, או שדווקא עירת שמיים נגעה בלבבי והתיישבה טוב בלב והפכה להיות חלק בשר מבשרי, ואז שאני יוצא דווקא זה אפילו מרחיב את היראת שמיים, תן לה עוד מקום במציאות של בעולם ואצלי בלב, כן? אז זה בדיקה. בהתחלה יונה לא רוצה, חוזרת לטבע, או לפעמים יש אדם בודק, יוצא, נכווה, לא טוב לו, חוזר לישיבה, או חוזר להתכנסות, או חוזר ל... ובנקודה מסוימת, היונה לא עוזר, בסדר, יכול לעוף, אין לה שום מפריע, הכל בסדר. ואז זה סימן שאפשר לצאת מהטבע, אפשר בכלל, יותר משוחרר, יותר זורם, יותר אמון עצמי יותר גבוה, ביטחון עצמי יותר גבוה, לתת ככה קצת יותר, לא יודעת כל דבר. אז הרב אומר, לכן צריך לסמוך על זה, שעכשיו זה הדקירה של היראת שמיים, היא סוג של השרשה, והשרשה הזאת היא מייסרת, אבל היא שווה את זה. ובכל אשר יתענה עינויים גשמיים ועינויים רוחניים, מה זה עינויים רוחניים? מיד הרב אומר, מכל אשר לא יוכל לכאורה להחזיק מעמד נגד החופש המודרני. זה כל כך שונה מהעולם בחוץ, שכולו חופש, שיהיו לך, מה אתה אחי, תעשה מה בראש שלך, תחשוב מה שאתה רוצה, תעוף על החיים שלך גבר. זה עינוי, זה לא רק העינוי הגשמי שאין לו את האהבה הזאת ואין לו את הדבר הזה, זה עינוי רוחני. אתה מזולזל, אתה מרגיש שלפעמים יש לך תחושה שאתה מבזבז את החיים שלך, שאתה מאבד אותם, שאתה נפגע, לא יודע מה, כן?
גם בתחומים שלא
קשורים לדת,
גם
יש
כפייה, מזונה, מאורך החיים, למשל יש כפייה
כל אחד
שלא יכול
לגנוב. שלא יכול מה?
שלא יכול לגנוב, אם
יגנבו
אותו אז
ייכנס
לבית סוהר
וכו'. כן, אבל זה כבר, אתה יודע, יחסית, העולם חופשי. אין מה להשוות את המגבלות. את המגבלות של שאדם עם יראת שמיים גוזר על עצמו לבדו, כן? אני גם לא חושב, אני יכול לענות על זה שגם זה מתוך חירות וזה, לא בא לענות, אני מדבר עכשיו על רגשות, כן? לא על האמת הצרופה. מבחינה רגשית יש פה מצוקה, אדם מרגיש כל העולם חופשי, כל העולם הזה, כל אחד אף על זה, אתה מסתובב בה, זה עינוי. הרב לא מתעלם מהעינוי הזה, יכול להגיד לך, אז מה השטויות, אלה רצים ואנחנו רוצים. הוא לא אומר ככה, ככה נכון, זה עינוי, שווה את זה, שווה, כי עכשיו אתה משריש, אתה משריש את היראת אלוקים. וזה לא מספיק האמירה הזאת שאני משריש עכשיו, אומר, ואתה עוד תצא. בוא, אומר ככה, ובכל אשר יתענה עינויים גשמיים עינויים חיים. עכשיו הוא מונה פה, נדמה לי, ארבע עינויים רוחניים. אחד זה אמרנו החופש המודרני, זה מתסכל שכולם חופשי. השני זה נגד שאיפת הגדולה התרבותית של חיי הזמן, תרבות, פנאי, בילוי, לא רק, שוב, לא רק במובן היצרי ובמובן הזה, איזה אנשים זורמים החיים שלהם, בא להם יושבת מסעדה, יושבים, בא להם מחפש סרט, יושבים, בא להם טייל בקניון, טיילים, בא להם משהו מאוד כזה. לפעמים אתה פוגש בן אדם חילוני, יש לך קינה בו, עזוב, אתה יכול לענות, יש תשובות, עזבו עכשיו את התשובות רגע, תנו קצת קינה, תנו לקנה בשקט, כן, אתה מקנה, אתה אומר, מה אני אחי, אתה יודע, תכלס, כאילו, משהו משוחרר, רפוי, בא לו כדורגל, כל הכרתי, זה הולך כדורגל, בא לו סרט, הולך סרט, בא לו איזה לשבת על איזה זה, בא לו לאכול, בא לו, לא מדבר על דברים יותר יצריים ויותר זה. משהו כזה. קשה לעמוד עכשיו בעמדה עדיין מתוחה, ועדיין מפוקסת כל הזמן, ועדיין כל הזמן בוחנת, אם זה טוב, זה לא טוב. עוד יותר מזה, הרב אומר, נגד היופי המקסים, נגד תפיסת החיים המרעשת, כן, וגם הרבה דברים שאדם צריך להיאבק בזה, זאת אומרת, זה קשה לו, זה עוני רוחני, עינוי רוחני. חיים יפים, חיים נעימים, איכות חיים, במובן איך שקוראים היום לאיכות חיים. כן, כסף טוב, וילה יפה. יש הרבה דברים מאוד יפים, כאילו, שאתה מאבד בדרך, אתה מרגיש את האנשים כבר, אתה פוגש חבר שלך מהתיכון, פתאום מוצא לך וזה מכונית יפה כזאת. הוא אומר, מה זה של אבא שלך? הוא אומר, לא, קניתי. מה קנינה, גנבת? קניתי, עבדתי, קניתי. היה לי עבודה טובה, הבאתי כמה בקטורות. מאוד מבסוטים בלי. קניתי, עבדתי. מה, אתה לא שמח בשבילי? שמח? לא. זה יקרה לכם, לא בגיל הזה, אז עוד 3-4 שנים. סתם, בחול, טיולים. יש עולם שבחוץ, והוא לא רק רועם איזה, הוא יפה, הוא מקסים, הרב קורא לזה. יופי מקסים, תפיסת חיים הרעשת. מלא עניין, לפעמים אפילו נגד המוסר והיושר הטבעיים. לפעמים אפילו אתה מרגיש שאתה לא כל כך ישר ולא כל כך מוסרי כשאתה ירא שמיים. קצת עקום, כן. כל מיני דברים. נכון, יש צד, זה לא, הלוואי שיבוא יום ולא יהיה את הסתירה הזאת, אבל יש לפעמים סתירות קטנות בין המוסריות והאנושיות הפשוטה לבין יראת שמיים. הנה, הרב קורא לזה שלא יוכל בכל פעם להלום אותם, את המוסר והיושר הטבעיים, אל הצורה של יראת אלוהים ותוצאותיה בחיים כפי קלידתו הסברית. זאת אומרת, בנקודה היום שהוא בעירת שמיים, לא תמיד זה מסתדר לכך עם אנושיות, עם טבעיות, עם מוסריות אפילו אנושית. לא תמיד זה...
בערך התשובה, אבל אתה
צריך להגיד את זה הרבה פשוט. כן, בתקופה הראשונית, כאילו. זה עינוי, הרב לא אומר את זה, כאילו, מה אתה בכלל מתלבט, מה אתה... זה, כן, זה ההלכה. הוא לא אומר, הוא לא מציג את זה כך, הוא אומר, בן, נכון, זה עינוי. אני איתך. כרגע אתה מתענה. זה באמת קשה מאוד לאחוז בזה. אבל כל אלה לא יכילו כוח להפסיק את חוט החיים ואת אומץ ההסכמה. אחיזה, היא עכשיו בונה את עירת שמיים שלי. תקופה, לא יודע מתי זה ייגמר, אני יודע רק שזה תקופה, ואני יודע שעכשיו אני משריש את זה. שרק ביראת אלוהים מחסה עוז לאדם, וזה שווה לי את הכל. אני יודע שזה הולך להישאר איתי לכל החיים, ושזה ספירה אחרת בכלל של חיים. ואפילו שאני משלם מחירים פה ופה 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 והרבה מקומות ומחירים, אמרתי, אדם יכול לשלם מחיר אם הוא בטוח שהוא צודק. המחירים הקשים זה שבנקודות הקטנות אתה לא בטוח גם שאתה צודק. כן, אתה לא יודע, ואין לך עכשיו תשובה. אתה יוצא דוס מעצבן. עכשיו, לא אומר, לא, יש לפעמים שבשטחיות אתה יוצא דוס מעצבן. בסדר, אז מה, אז אנשים טיפשים. אבל מה, לפעמים אתה יוצא דוס מעצבן, באמת. אין, אבל... כל אלה לא יכילו כוח להפסיק את חוט החיים ואת אומץ ההסכמה שהיא רק בעירת אלה יחסה עוז לאדם ויזכך אותה ויתארנה. זה ידרבן אותו לזכך את העירת שמיים, למצוא בה, להכיר בזה שבעירת שמיים שלי יש סיגים, שהקליטה הראשונית שלי היא עם סולת, ודווקא טוב שיש קונפליקטים כי הם גורמים לי לזכך ולברר. ולפעמים אני מגלה מאוחר יותר שדברים שהייתי הסתערתי עליהם זה הסתערות שם, ודברים שזה הם בכלל לא יראת אלוקים בכלל. איך זה בונה, אבל זה לא סתם. אם זה לא כמו בצבא, כי זה לא חישול. אם לא למדת בזה כלום, אז זה לא חישל אותך, מבין? בצבא כן, כי למדת, כי זה לימוד אחר, זה לימוד דרך הרגליים. אבל אבל כוון, התנגשת ממשהו, אחרי זה למדת את זה, חשבת על זה, שאלת על זה, התבררת על זה בתוכך. אז פעם הבאה כבר אתה תגיב אחרת, אתה תדע אחרת, אתה תכיר את המציאות באופן יותר שלם. אז יזכך אותה ויתארנה, יעלנה על פסגת המדע המבורר, יעטרנה בזיו המוסר הבריא, ישבצנה באדר חיי העולם ותרבותו. אומר, לאט לאט האדם ילמד איך לזכך, איך לחבר בין המוסר ליראת שמיים, איך לתת גם בתוך היראת שמיים חיי עולם ותרבותו, איך גם בתוך היראת שמיים יכולה להיות מחוברת לתרבות, לחיים, לחוויות, אפילו לבילויים, כן? וימלאנה במתק אהבה, רוחב הדעת והנועם אשר לעדן העליון, ויחדש בה ובגללה את העולם ואת החיים בצורה חדשה, מלאה עוד ותפארת גבולה וגבורה, ואבן מעשו הבונים היו תהיה לראש פיר. לא כל כך מהר. היו תהיה לראש פינה. זאת אומרת, אם נסכם את התהליך בפסקה, התהליך חשוב בהתחלה, באמת יראת שמיים משתקת את האדם, גורמת לו לסבל ולהתנגשות עם החיים הקודמים שלו ועם המציאות בהווה. ועיקר העניין הוא היכולת לא להיבהל ולהחזיק, לאחוז, ולאט לאט בתהליך כנה ואמיתי ייווצרו פתחים של איך אתה שב לכוחות חיים, לכוחות החיים שלך, בלי שאותם כוחות חיים סוחפים אותך חזרה לנקודת ההתחלה. כאילו
הוא אומר שהעינויים האלה בעצם הם מחזקים לך את האמונה, או שהאמונה שלך מתחזק וכל יהיה טוב, קשיים
האלה
זה רק
מכשולים
שצריך לעבור אותם
ושכח. לא. הוא אומר, קודם כל, לא, אני אומר, קודם כל, ההבנה היא שהעינויים הם נקודת התחלה, איך אני אגיד את זה, כמעט הכרחית. לא יכול להיות שלא, שיראת שמיים לא תיצור בך הזעזוע. שיטיל ספק וישים סימן שאלה על כל החיים שלך. כן, בהרבה הרבה מישורים, במישור החברתי, במישור התרבותי, במישור בתפיסה שלך את עצמך, ברצונות שלך קדימה בחיים. אם יראת אלוקים נוגעת בך, היא מטלטלת את הכל, היא טורפת את הקלפים. זה הדבר ראשון, זה חייב לקרות, כאילו. וזה מרגיע גם. אתה לא מרגיש את הפסיך היחיד פה בשכונה. בסדר, זה ככה זה. השלב הבא היא הוא שלא בגלל הקשיים האלה, באמת לא בגלל זה לאבד את הכל. והנקודה האחרונה היא שבזכות הקשיים האלה אתה גם היראת שמיים שלך תזדקק. אתה לאט לאט תלמד איך לעשות את החיבורים. איך מה שאני חס תראה הייתה בכלל סתירה מדומה, ואיך דבר שאני אראה לך שאין שום אין, ויתרת עליו, אומר לא, עכשיו אתה יכול לקבל את זה, אבל בצורה קצת אחרת, בצורה קצת יותר מעודנת, בסגנון אחר, במינון אחר. כן,
אדם
אבל
גם יכול
להישאר
כל
חייך
בעמדה של השיתוף.
יש סכנה כזאת, יש סכנה כזאת, והרב מזהיר ממנה, נכון? פה פחות, אבל... מה?
איך בכל זאת הוא יכול כאילו...
לצאת? לצאת מה... אני חושב שהרב... קודם כל יש לימוד כזה. הרב כותב... פה זה לא היה?
לא. אתה יודע אם המשל של המותם אתם בתנועה?
כן, אני אומר, יש לימוד כזה, אבל גם של מה זה בעצם, אדם צריך לאט לאט ללמוד מה זה יראה רעה ומה זה יראה טובה. יש לימוד. וזה לאט לאט אתה, זה מתחיל קודם כל בהבנה, לאט לאט אתה מתחיל לזהות את זה בחיים שלך, אתה פתאום קולט שלפעמים אתה משתמש בכלל בעירה רעה, שבכלל לא, כל הפסקאות פה בעצם לאט לאט מלמדות אותנו את זה. ודבר שני, כן, כמו שאמרת, זה הרב מכוון אותנו לזה שאנחנו לא נשאר שם, שזה מצב זמני, שזה מצב הרעי, זה התכווננות. מצד אחד זה מצב הכרחי, מצד שני לא יכול להיות שאתה עושה מזה אידאל. אם שאתה עושה מזה אידאל, אתה פוגע בעירה עצמה. העירה הופכת להיות סם מוות, כן. עכשיו אנחנו רק איזו פסקה ראשונה שמטפלת בזה, אנחנו נראה את זה מאוד כל מיני... הפסקאות הבאות הן זורמות דווקא לנושא מקביל של עירת העונש, שהוא דבר שהיום פחות מפותח אצלנו. עירת העונש אשכרה, שאתה פוחד מזה שיענישו אותך, יעשה ככה, או הפוך, שהמוטיבציה שלך לקבל שכר, לקבל עוד הרבה שכר. מוטיבציה מאוד מאוד של שכר ועונש ושל זה. ואיפה זה נמצא בעולם הפנימי שלנו? אז נראה פה לפחות שלוש פסקאות ש...
יש סיפור כזה על אחד התנאים ששכנעו אותו להיכנס לישיבה ללמוד תורה, הוא לא רוצה ללמוד אותי, הוא לא כדאי לך, אני מודה לך כסף. גם אז הוא למד, שבאת תגיע למוש לישיבה, אמר לו, נו, קח את הכסף שלך, ביקשת, אז הוא אמר לו, לא, אני נראה לך, אני...
זה מתוך שלא לשמוע.
כן, יהודה בן פזי,
שם הרפז, כסף. אז נראה כל מיני, הרב בעיקר מדבר דווקא על עירת העונש מהצד השלילי שלה, פחות של השכר, יותר של הפחד. זה צורת עבודה כזאת. האם אנחנו רוצים שאדם יעבוד מתוך פחד? יש לזה הצלחות. במבחן התוצאה זה עובד.
גם בתורה,
נכון?
ניצבים,
יש לא מעט. אז נדבר על זה, על הסגנון עבודה הזה, איפה אנחנו רואים את זה, איפה יש לזה מקום, איפה זה פוגע באדם. טוב, אנחנו מי